ירושלים, ראינו את ההתארגנות, ראינו את הדרך קצת, לא הרבה, ושבסופו של יום הכל התנהל כשורה והם הגיעו בטוב ירושלימה. דיברנו קצת על לוח השנים, נקודת הזינוק בניסן, סמוך לחג הפסח, ונקודת ההגעה באב. הזכרנו את העובדה שיש בזה גם משהו פרקטי, שהדרך נוחה בעת הזאת זה זמן הולכי דרכים, אביב קיץ, לקראת הגשמים כבר מגיעים ליעד, אבל יש פה גם משהו סמלי עקרוני, יציאת מצרים, מקביל יציאת מצרים, ובמקביל הנהפוך הוא של נהפוך את חודש אב לחודש של בניין, חודש של גאולה, והתהליך הזה הוא באמת תהליך של היפוך מגמה. אלא שהתוכניות הרבות שהוא הצטייד עם לוויים, במרכאות הביא הרבה לוויים איתו וכהנים ומשרתי השם במשכן, במקדש, והביא איתו גם קצת כלים, וכל התרומות סופרים אותם כדת וכדין, כפי שכבר הזכרנו, שצריך להקפיד בענייני כספי ציבור ביתר שאת. והגיע חודש, כפי שראינו, אנחנו מגיעים לקראת חודש תשרי, ובין ספק הזדמנות גם בבית המקדש, בירושלים, ציפיות גדולות, אלא שבום טרח הוא לא מספיק הרבה להתאושש. בפרק ת' בפסוק א' בספר עזרא, וככלות אלה, להיינו להתארגן, להעביר את התרומות בצורה מסודרת ואחראית, ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם לכנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, האמוני, המואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע קודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. מוריי ורבותיי, הבעיה הקשה שנופלת עליו מיד עם הגעתו והתארגנות ראשונית, בעיית נישואי תערובת. הבעיה הזו היא בעיה שקרתה פה, בארץ. ראינו שהבעיה ברמה זו אחרת קיימת גם בבבל. דיברנו קצת ברשימת היוחסים בפרק ב' על אנשים שלא ידעו להוכיח את יהדותם, או על אנשים שספק כהנים, אבל פה הדברים הרבה יותר קשים, קשים בשתי סיבות. קודם כל, התופעות הן הרבה יותר נרחבות מצד אחד, והדבר השני זה שהאנשים שעוסקים בעניין הזה, כפי שהכתוב אומר בסוף פסוק ב', ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. דהיינו, הדוגמה האישית של ההנהגה הייתה שלילית ביותר, ואז הבעיה הופכת להיות גם חריפה שבעתיים. כי כשיש דברים שפוגעים בשולי העם, בקצות העם, בשולי המחנה, זה לא טוב. אבל כשהדברים צומחים מן המנהיגות, הדבר קשה ומסובך שבעתיים. ועל כן, עוד לפני שאנחנו עושים פה דיונים מסובכים, איך מרוממים והופכים, ואני מזכיר שוב את החזון של עזרא, להפוך את ארץ ישראל למרכז התורני, הרוחני, העולמי של היהודים בכל מדינות המלך הפרסי, אז עד שאנחנו מדברים פה על תוכניות גרנדיוזיות כאלו אחרות, צריך קודם כל לעשות את הדברים הכי בסיסיים. וזאת יאמר, נישואי תערובת הם בעיה מעבר לאיסורים שיש בכך, בלי לדון כרגע מה טיב האיסור, ואם זה דורייטה או דרבנן, ומתי זה כך או אחרת, זה בכלל לא מעניין. גם אם זה מנהג, סתם נגיד, זה לא מנהג, אבל נניח. כאשר יש במשפחה נישואי תערובת, זה אומר בעברית קלה, כמו סיר שיש בו חור. אתה יכול לנסות להכניס לתוכו, לא יודע מה, הכל יצא החוצה. אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. כי כשיש נישואי תערובת ויש בנייה אל תרבות נחר, אז אין שום בסיס ושום מוטיבציה לרומם. אם לעזרא יש תוכניות לרומם את עם ישראל בארץ ולהפוך אותו למרכז התורה העולמי, עם סיטואציה ותשתית כאלה, אין שום סיכוי. ולכן לפני שאנחנו הולכים ובונים תוכניות מרוממות שצריך להחזיק אותם בראש וביד, צריך קודם כל לפתור את המציאות העגומה שקיימת בשטח, כי על בסיס המציאות העכשווית אי אפשר לבנות בניין גבוה אחר כלשהו. ועל כן באמת הוא מתחיל, הוא כשומע בפסוק ג' את הדבר הזה, קראתי את בגדי ומעילי, ואמרתה משער ראשי וזקני, ואשבה משומם. ובכן, קודם כל תגובה ספונטנית. כאב גדול, אבלות, ביטוי של ביטויי אבלות, קראתי בגדי ומעילי, ואמרתה משער ראשי וזקני, ואשבה משומם. ובכן, הפגנת יחיד, אם תרצו, ברחובה של עיר, אדם כל כך נכבד, חשוב, מגיע, ולפתע פתאום מוצא מציאות כל כך קשה, התגובה המיידית קשה. וכיוון שהוא נמצא במצב הזה, וזאת אמירה נוקבת ללא מילים, פסוק ד' ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל על מעל הגולה. ואני יושב משומם עד למנחת הערב. במילים אחרות הוא יושב במציאות של הפגנה, ואנשים שרואים אדם כל כך נכבד מפגין, הם מצטרפים אליו. כל אלה שכאבו את המציאות העגומה הזו, הוא ישב שם מספר שעות עד לפנות ערב, ובמנחת הערב קמתי מתעניתי, ובקוראי וגדי ומעילי, והכרעה על ברכי, והפרסה כפי אל השם אלוהי, ואומרה, הוא פה בעצם נושא בכל תפילה, קו נטוי נאום לאומה, הציבור שהתאסף סביבו שומעים את דבריו, אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פני אליך, כי אבונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובאבונותינו ניתנו אנחנו מלאכינו, כהננו, ביד מלכי ארצות, בחרב, בשבי ובביזה, בבושת הפנים, כי היום הזה. וכן אנחנו נמצאים במציאות מדינית שפלה, אנחנו נתונים ביד בשלטון נוכרי, עם כל המציאות, וההתערבות הזאת בעמי הארצות, דהיינו בעמים שפה מסביב, כל העמים שמסביב, ואתה כמעט רגע הייתה תחינה מעם השם אלוהינו להשאיר לנו פליטה ולתת לנו יתד במקום קודשו, להאיר עינינו אלוהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדותינו. הנה הקדוש ברוך הוא העיר פניו אלינו, נתן לנו צ'אנס, נתן לנו אפשרות, נתן לנו יתד שאפשר להתחיל ממנה, נתן לנו אפשרות להקים את המקדש, נתן לנו אפשרות באמת ליצור איזה תשתית יהודית בארץ, כי עבדים אנחנו עדיין משועבדים לשלטון הפרסי, ובעבדותינו לא עזבנו אלוהינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת לנו מחיה, לרומם את בית אלוהינו, ולהעמיד את חורבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. חלק קדוש יוכלו, למרות המציאות הקשה שאנחנו נתונים בה, זיכה אותנו בהרבה דברים, כי המציאות שלפני תחילת הצרת קורש המצב היה קשה שיבתי, ויש לנו פה מעט אור, יש תקווה, יש בסיס שעליו אפשר לבנות תפנית אדירה, ואנחנו מתנהגים בדרך לא ראויה, לא נוהגים בדרך של טובה מול טובה, אלא משיבים רעה תחת טובה. ואתה, מה נאמר אלוהינו אחרי זאת, כי עזבנו מצוותיך אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור, ארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא בנידת עמי ארצות, בתואבותיהם אשר מילואה מפה אל פה בתומתה. ואתה, בנותיכם אל תתנו לבניהם, ובנותיהם אל תישאו לבניכם, ולא תדרשו שלומם וטובותם עד עולם, למען תחזקו ואכלתם מטוב ארץ, ורשתם לבניכם עד עולם. ואחרי כל הבעלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה, כי אתה אלינו חסכת למטה מעווננו ונתת לנו פליטה כזאת, הנשוב לאפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה, הלא תענב בנו עד קלה לאין שארית ופליטה. השם אלוהי ישראל, צדיק אתה כי נשארנו פליטה כיום הזה, הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת. עזרה מלווה את מעשי האבלות והצום וכל הדברים שהוא עשה במשך מספר שעות ברחובה של עיר בדברים נרגשים וכואבים, ובפרק י' בפסוק א', הוא כהתפלל עזרה, הוא כהתווד אותו, בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, וכל זה קורה ככה ברחוב העיר באיזה רחבה מרכזית מול בית המקדש. נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכי. לכן דבריו הנרגשים של עזרא וההתנהגות הספונטנית הכואבת שלו גרמה להתרגשות גדולה בעם, ואנשים לקחו את הדברים אל לב, והם הגיבו בהתרגשות נגדית. ואז בפרק י' בפסוק ב', ויען שכניה בן יחיאל מבני אלם ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהים ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ. תהיינו, הוא מודה באשמה, הוא אומר, אכן אתה מאבחן נכוחה את המצב, ואתה, יש מקווה לישראל הזאת, אפשר לתקן את זה, אפשר לשנות את המציאות, ואתה נכרות ברית לאלוהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדוני והחרדים במצוות אלוהינו וחתורה יעשה, קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ויעשה. כן, הוא אומר, ההבחנה שלך נכונה, יש בעיה לא פשוטה, בעיה רצינית, ואנחנו צריכים לקום ולטפל בבעיה. לטפל בנושא הזה של נשים נוכריות ושל הילדים שנולדו מנישואי התערובת הללו, וצריך לעשות את הדברים כתורה. אז בין אם הדברים האלה הם לבטל את המצב הזה, בין אם ביטול המצב הזה יהיה על ידי כך שנרחיק את מי שאיננו מוכן לקבל עול תורה ומצוות, ובין אם זה יהיה שנעביר תהליך של תיקון וגירות את מי שצריך לעבור את התהליך הזה, צריך לטפל בדברים האלה כתורה, לפי מצוות התורה. ואתה עזרא, שאתה בעצמך שר התורה, אתה באת על בסיס הכישורים והיכולות הללו המיוחדים שלך, קיבלת גם גיבוי מן המלך ארתחשסתא, כפי שאנחנו זוכרים את ברישיון שהוא ענק לו להפוך את תורת ישראל כחוק המדינה ליהודי, וכיוון שכך, קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה. ובכן, הוא מעודד אותו, הוא כנראה מדבר בשם הציבור שם ומחזק אותו לקום ולעשות מעשה, לא את בכי ואת רפיון אלא את עשייה שתתקן את המציאות המעוותת אליה נקלעו. ואז בפרק י' בפסוק א', ויקום עזרא וישבע את שרי הכהנים הלווים וכל ישראל לעשות כדבר הזה וישבר. קודם כל הוא אומר הצרות לחוד, אנחנו מתחילים בתהליך התיקון, ואני רוצה שהרוממות הזאת או ההתרגשות הזאת שנוצרה כאן תתרגם מיידית להתחייבות, התחייבות בשבועה, שזה לא איזה הצרת כוונות חסרת שיניים, שזה לא תהיה אמירה מן השפה ולחוץ ברגע של, אני יודע, של התרגשות, של רוממות, של איך שתקראו לזה. אני רוצה להפוך את הדברים הללו למחייבים, וההתחייבות היא התחייבות לקיים את מה שיצטרכו לעשות כדי לתקן את הדברים, להתחייב על כך בשבוע. ואז בפסוק ו', ויקום עזרא מלפני בית האלוהים וילך אל לשכת יוחנן בן אלישיב וילך שם, לחם לא אכל ומים לא שתה כי מתאבל על מעל הגולה. והוא מוציא הנחיה, ושוב אני מזכיר לכם, הוא קיבל סמכות על כך מעת המלך, הוא קיבל סמכויות של ענישה כפי שהזכרנו בזמנו, והוא קיבל סמכויות של פעילות כדי להפוך את תורת השם למשהו ממשי ומקוים ביד עם ישראל. ועל כן מכוח זה הוא קם ומעביר קול בפסוק ז', ויעבירו קול ביהודה וירושלים לכל בני הגולה, אלה ששבו מן הגולה ועלו לארץ, וזה כילוי לכל שווי הגולה שיהיו בקיבוץ הגלויות שהחל להיקבץ ירושלים, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. ובכן, אנחנו רואים שעזרא מממש את הסמכויות החוקיות שניתנו לו ועל ידי המלך ארתחשסתא להפעיל את סמכויותיו, כולל בחרם, כולל באנישה שניתנה לו אפשרות להפעיל אותה כדי לפעול על מנת שתורת ישראל תקוים על ידי העם, לא רק ביהודה ובירושלים שזה המקום הראשון אלא בכל המרחב כולו, אבל אי אפשר להתחיל רחוק אם הקרוב גם הוא טרם טופל. ואכן, קודם כל, כדי שמשהו יזוז חייבים כולם להגיע לירושלים, להתכנסות כדי לסכם את דרכי הפעולה באופן ברור. אז הוא מודיע שכולם חייבים להגיע תוך שלושה ימים, כן? עכשיו, כמובן שהדברים האלה לוקחים זמן, זאת אומרת, להגיע במועד שננקב, כפי שאנחנו עוד נראה, כי כפי שראינו בהגעתו הוא הגיע באב, ועבר זמן עד שיתרגן ועד שהדברים בררו. תכף תראו שההתכנסות הייתה כפי שכתוב בפסוק הבא, תכף אני אשמע אותך, בפסוק ת' ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, הוא חודש התשיעי ב-20 בחודש. חודש התשיעי הוא חודש כסלב. בקף, איזה תאריך היום? אז לא פספסנו הרבה, נכון? זאת אומרת, אנחנו קרוב לאירוע בבחינת לוח הזמנים, וההתכנסות הזאת הייתה בקף בכסלב, לפני כמה שנים כמובן, כן? כאשר הם מתכנסים בירושלים, גם לוקח זמן עד שהכל הזה מתפשט, עד שהעסק מתבצע והערכות, אבל נקבע זמן שהם ידעו מתי להגיע, וכולם מתכנסים במועד הזה, וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים. כן, עזרא פועל קודם כל נמרצות, והוא מנצל את סמכויותיו החוקיות, כולל איומים באנישה, כפי שראינו קודם, שמי שלא יגיע, ינקטו נגדיו סנקציות, יוחרם כל רכושו, והוא מטיל סנקציות למי שלא יגיע, כי בלי שאנשים יגיעו ולא ידברו ולא יסכמו, אפשר יהיה לקדם את הטיפול בבעיה. ולכן, והם רועדים, קודם כל הם רועדים, הם מפחדים מה יקרה. דבר שני, מהגשמים. אז נכון שלצערנו מזג האוויר עכשיו לא כזה מרעיד בחוץ ואין גשמים, אבל בדרך כלל חנוכה בארץ ישראל, עוד לא בטוח, עד חנוכה דגיע, יכול להיות שגם חנוכה יהיה גשום. למרות שאתם תרצו לטייל קצת אולי בימים שיהיה קצת חופשה, אבל אני מעדיף שירד גשם ותטיילו בשלבים יותר מאוחרים. בכל מקרה, אם לא, את יכולה לטייל, אין בעיה, אבל אם ירד גשם לא צריך לבכות על זה. בכל אופן, באמת חנוכה קר. ירושלים יש גשם קר, החבר'ה רועדים גם מהקור, וגם מהפחד מה צופן יום. תבינו, אנשים שיש להם ניסוי תערובת, הם בבעיה. זה סיפור קשה. אם האישה והילדים לא ירצו להתגייר, הם יצטרכו להיפרק, לפרק משפחות. זה סיפורים אנושיים קשים, זה לא דבר קל. נכון שמבחינה הלכתית אי אפשר לוותר על זה, ומצד שני אי אפשר לעבור לסדר היום. הדבר הזה דורש טיפול, והוא מתכוון באופן נמרץ, בהתאם להלכה ובהתאם לסמכויות שגובה בהם על ידי המלך, לבצע את הדבר, ולכן האנשים פוחדים ומודאגים, ומי שיש לו בעיה, וכנראה זה לא בעיה מקומית נקודתית, היא בעיה נרחבת למדי, הם מבינים שהם הולכים לפני הכרעות כבדות משקל, לכאן ולכאן, ויהיו אולי משפחות שיעברו התרסקות, אי אפשר לדעת, לכן הדברים הם כבדים, בכל אופן כולם מתכנסים, והם מחכים למוצא פיו של עזרא. כן, בבקשה, אמרתי את זה לשאול.
כתוב שהוא
ציווה
גם את בני הגולה לבוא.
בני הגולה, כל אלה בארץ נקראים בני הגולה. הוא לא מביא את החבר'ה מבבל. בני הגולה, כל אלה שגרים פה נקראים בני הגולה, כי כולם הם שווי הגולה. בסדר? כן.
מי זה
שכניה בן יחיאל? לא יודע, איזה אדם חשוב שקם ולקח את העסק על אחריותו. לא יודע, איזה מנהיג שהיה. לא יודע. פרק י' פסוק י'. הציבור התכנס, ועזרא לוקח את המיקרופון לידיו. ויקום עזרא הכהן, ויאמר עליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכריות להוסיף על אשמת ישראל. ואתה תנו תודה להשם אלוהי אבותיכם, ועשו רצונו, והיבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות. כן, קצר, ברור ונחרץ. אל תתחילו למרוח, בואו נסכם את הדברים בצורה גלויה ועניינית. גלויה. ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול, כי דברך עלינו לעשות. כן, כי דברך עלינו לעשות. אין ספק. לא מתווכחים. אלא מאי, אבל העם רב, יש פה ציבור גדול, והבעיות הן גדולות, והעת גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ, והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע בדבר הזה. כן, זה דבר שאפשר לגמור אותו עכשיו, בדקה, בשעתיים, ביומיים הקרובים. זה דבר שזו תופעה רחבה, שדורשת טיפול יסודי, שיטתי. אנשים לא יכולים לעמוד פה בחוץ, עד שנספיק לדון ולטפל בכל הבעיות. הצעה מעשית, יעמדו נא שרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו, הושיב נשים נוכריות, יבוא לעתים מזומנים, ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו עד לדבר הזה. זאת אומרת שאנחנו נקים מנגנון של, קוראים לזה היום דיינים, בכל עיר ועיר, זקני עיר ועיר ושופטיה, נקים מערכת בתי דין שתהיה בכל מקום נגישה, שתטפל באופן נמרץ בבעיות נישואי התערובת הללו. וכל האנשים שיש להם בעיה כי הם רגועים בנגע של נישואי התערובת הללו, יתייצבו לכל אחד בעירו, במקומו, באופן שיטתי, באופן מסותר, עד שהבעיה תיפטר. אך יונתן בן ישראל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת, ומשולם שבטי הלוי עזרו. ובאה החלטה מיידית, אנחנו מטפלים בנושא. הבעיה אמיתית, היא גדולה, היא רצינית, אנחנו הולכים לטפל בנושא ברצינות ובנמרצות. ובפסוק ט"ז, ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא כהן, אנשים, ראשי אבות לבית אבותם, וכולם בשמות. דיינו, מינו במקום אנשים אחראים, ברי סמכות, שיהיו בתפקיד שנקבע קודם, וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדריוש הדבר. דהיינו, היינו קודם בכף בכסלב, נכון? תוך כמה ימים, תוך 10 ימים, באחד לחודש העשירי, זה א' טבת, נכון? הם קמים, זה היה לפני חנוכה, עוד לא היה חנוכה אז, נכון? עוד לא היה יוונים, אנחנו בפרסים, נכון? אז עוד בעיצומו של חנוכה, כן, עוד לא עברו תוך כמה ימים, חזרו הביתה, כבר ידעו מראש מי הם האנשים הממונים בכל יישוב ויישוב, ומיד החלו לשבת, והם באופן קבוע ישבו באופן אינטנסיבי, עד שפטרו, או שכל האנשים שצריכים היו לקבל הדרכה הלכתית מה לעשות, עברו אחד אחד לפני בתי הדינים בכל יישוב ויישוב, ויחלו בכל אנשים ההושיבו נשים נוכריות עד יום אחד לחודש הראשון. דיינו, עד א' במיסן. דיינו, תבט, שבט, אדר. 3 חודשים, עשירי, 11 ו-12, תוך 3 חודשים, טיפול נמרץ של כל הבעיות, שמעו בכל המקומות, כל האנשים שהיה להם נישואי תערובת, התייצבו לפני אותם אנשים שמונו על ידי עזרא לצורך העניין, ושוב, גם זה תואם את הסמכות שניתנה לו, למנות דיינים שידונו, למנות אנשים שידריכו את העם בענייני התורה והמצווה, ולטפל ולדאוג לכך שהעם יקיים את המצוות כמו שצריך לפי דיני התורה. ואכן, הכתוב מתאר לנו פה שהיה מבצע מאוד אינטנסיבי, וככה תוך חצי שנה מאז שעזרא הגיע ושהבעיה נחשפה במלוא עוזה, אז עם כל ההתארגנות וכו', כולם ידעו מה צריך לעשות. כי כל אחד שהייתה לו בעיה הופיע בפי בית הדין, וכל אחד הציג את המצב, ודנו לגופם של דברים ברמה הפרטית, כל אחד ואחד, והוא קיבל תדריך כיצד צריך לפתור את הבעיה, מה האופציות העומדות לפניו, ומה הדרכים שהוא יכול לפתור את הדברים. ובפסוק י"ח הכתוב מספר לנו, וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות, מבני יהושע בן יוצדק ואחיו, כן, גם משפחת הכהן הגדול יהושע בן יוצדק, כן, ויש פה שמות, ויתנו ידם להוציא נשיהם, וכפה שנאמר קודם, זה באמת גם השרים וכל הנכבדים היו, ידם הייתה הראשונה במעל, וזה נגע גם לאנשים, למשפחות הכי מכובדות, ויתנו ידם להוציא נשיהם והאשמים אל צון על השמטה, מבני אימר חנני וזוודיה, מבני חרים מעשייה ואליה ושפטיה ויחיאל ועוזיה, מבני פסחור בקיצר ומן הלווים, זה היה משפחות כהונה, ועכשיו ממשפחות הלווים יש פה רשימה, ומן המשוררים כך וכך, ומן השוערים כך וכך, ומישראל כך וכך, ויש פה רשימה מכל, אתה רואה שהנגע הוא גדול, יש פה רשימות מאוד ארוכות, והם מגיעים גם לכהונה הגדולה, וגם לכהנים הרגילים, וגם ללוויים, וגם לישראל. והסיום את פרק י' פסוק מ"ד, אחרי הרשימה, כל אלה נשאו נשים נוכריות, ויש מהם נשים וישימו בנים. במילים אחרות, כתוב פה מפרסם את רשימות האנשים שהנגע דבק בהם, והוא גם מספר לנו שהיו כאלה שהדבר הזה גם היה גם עם צאצאים, ושדבר הזה ודאי עוד יותר מסובך ועוד יותר מורכב, בוודאי ברמה האנושית. מוריי ורבותיי, כולם ידעו מה לעשות. ההנחה היא שמה? כולם נשבו, ראיתם קודם. מה אתם חושבים קרה? מה זה? התבצע, לא? לכאורה. נכון? לכאורה. אבל מהר מאוד בהמשך נראה שהעסק, ההצלחה של זה הייתה בערבון מוגבל. ופה אני בכלל מגיע למשהו שצריך כבר לומר אותו, ואנחנו עוברים עוד מעט תכף ללמוד את נחמיה, כי סיימנו את עזרא, אם לא הרגשתם, עוברים לנחמיה. והספר של נחמיה שמתחיל בערך 13 שנה מאוחר יותר, כי עזרא עלה בשנת 7 לארתחשסתא, ונחמיה יעלה בשנת 20 לארתחשסתא. אנחנו בסך הכל עכשיו חצי שנה אחרי העלייה, זאת אומרת בערך 12 וחצי שנה מאוחר יותר אנחנו נתחיל לספר נחמיה. כשנחמיה יגיע, יגלו שהבעיות הללו נפטרו בהיקף מצומצם. זאת אומרת, רובם של הבעיות הללו נותרו במלוא אוזן ולא השתנה הרבה. ופה אנחנו נראה משהו מאוד מעניין. עזרא, עם כל הסמכויות שהיו לו ועם כל הכישורים ועם כל הידיעות הנכבדות שהיו לו, ועל זה אין ספק, לא הצליח לממש הרבה מן התוכניות שלו. ופה אנחנו נתקעים בבעיה שאנחנו מכירים הרבה פעמים. אנשים רבים שהם גדולי רוח, ענקי תורה, אם אין לידם מישהו, או הם עצמם, או מישהו אחר שיש לו כושר ארגון וכושר ביצוע, אז הרבה מאוד פוטנציאל יורד לטמיון. ואם יש יכולות אבל אין מי שיממש אותם, אז הכל הופך להיות והיה כלא היה. וזאת כנראה הסיבה גם לעובדה הזאת וגם לעובדות נוספות, שלמרות רצונו העז של עזרא, ולמרות שהפתיח של הטיפול שלו היה מאוד נמרץ, מאוד מרשים, אבל כשאנחנו קוראים את המשך הספר, את נחמיה, ומגלים שכשנחמיה מופיע, הוא מוצא את הבעיות כמעט במלוא אותו היקף, כולל בנושא נישואי התערובת, ונראה איך הן בעיות נוספות, זה אומר לנו ש-13 שנה של שהותו של עזרא לא שינו באופן משמעותי את המציאות. באמת הדבר הגדול שיבדיל בין עזרא לבין נחמיה תהיה הנקודה הזאת. עזרא הוא מקור הסמכות, עזרא הוא איש ענק בתחום התורני, אבל הוא איש שאיננו בעל כושר ביצוע, בעל יכולת ביצוע. ואילו נחמיה, מלבד היותו גם אדם ענק מבחינת מידותיו, מבחינת הנהגתו, והוא יקבל את עזרא בתור המנהיג הדתי הרוחני, והוא לא חולק עליו ולא מנסה להתחרות בו, הוא יודע בדיוק את מקומו, אבל הוא בהחלט איש מדיני, איש מעשי, איש שלטון, איש ארגון ממדרגה ראשונה, לדעתי אחד מן הדמויות המרתקות במקרא בהקשר הזה, שגם פה לא מתואר. לצערנו רוב אנשים לא מכירים את ספר נחמיה, ולכן גם לא מכירים את האיש הנפלא הזה, וזה מה שאנחנו לומדים להתחיל לעשות בדקות הקרובות, להתחיל להכיר אותו לאורך 13 פרקים, ואנחנו נתקדם ב-13 פרקים של נחמיה. ואני כבר מדגיש ואומר, החידוש הגדול שלו יחס לעזרא זה העובדה שהוא איש מעשה, הוא איש ביצוע. הוא אדם שיודע לבצע, אדם שיודע לתרגם רעיונות גדולים ומחשבות טובות למעשים. והצוות הזה, עזרא ונחמיה כצוות, והם יעבדו בצוות, נחמיה ייתן לעזרא את כל הכבוד ואת כל המעמד הבכיר הראוי להיות המנהיג הרוחני, התורני, איש ההגות, איש ההלכה, איש היה איש שתפקידו לדאוג למציאות הרוחנית המתוקנת, והוא ינחה את הדברים והוא יוביל אותם, ועזרא ונחמיה יהיה איש הביצוע. הוא איש שיעמוד לצידו ויעשה הכל כדי שרצונותיו ותוכניותיו והנחיותיו של עזרא יעלו יפה ככל שרק אפשר. שוב, גם הוא לא סופרמן, וגם איש הביצוע הכי גדול לא יכול להפוך אנשים שיש להם בחירה חופשית, ותמיד לאנשים יש בחירה חופשית, להכריח אותם לעשות. אפשר לנסות להשפיע, לנסות לקדם, אי אפשר לשנות את האנשים. איך אומרים את הבדיחה, אפשר להביא את הסוס למעיין, אי אפשר להכריח אותו לשתות מים. אפשר להכריח את האנשים להגיע לבית ספר, אי אפשר להכריח אותם ללמוד. אנשים יכולים להיות רשומים, אם הם לא ירצו ללמוד, אז הם ישבו פה, הם יסתובבו פה, הם יראו פה, יסתובבו, יאכלו בחדר אוכל. איך אמר פעם משהו, פה זה ישיבת מלון שבות. זה מלון טוב פה, זה בסדר, אחלה, אפשר לאכול טוב, יש חדר אוכל על הכיפק עם הגשה עצמית, שעושה עוד סיבוב וכו', אפשר לישון טוב, חדרים בסדר, יש תשעים, יש דגי זהב, הכל יופי. אבל ללמוד זה כבר בחירה חופשית הרבה יותר עוצמתית. יש אנשים שכבולות כבולו כל חפולתו, כמו שנכנסו בסוף גם יצאו פלוס מינוס. יש כאלה שבינתיים השקיעו וניצלו את הזמן היטב ורכשו דברים במשך שהותם פה בין תאריך הכניסה למתחם הזה לתאריך היציאה, ובאיזשהו מקום זה היעד הגדול. אפשר להביא אנשים, אפשר לתת להם את מרב הנתונים, אפשר לתת נוחות, אפשר לתת ספרייה אדירה, אפשר ליצור אווירה, לתת שיעורים, לבנות צוות, אבל בסופו של דבר להציג תנאים אופטימליים, מרבים, לתת שיעורים, להביא את מיטב המורים, את מיטב הדברים. אבל אם אתם לא תלמדו ולא תשתפו פעולה, אז הכל יישאר בלי כלום. ופה האתגר הגדול, לעשות א', לדאוג לכך שהמיטב ייעשה וינתן, וזה תפקידו של נחמיה, ב', לחשוב צעד אחד קדימה ולעשות לראות מה אפשר עוד לעשות כדי שהעשייה הזאת גם תצליח. וזה מחייב מנהיגות, חשיבה חכמה, מתוחכמת, וזה מה שיש לנחמיה. ואנחנו נראה את הדברים, אנחנו נתחיל לקרוא עכשיו את ספר נחמיה וללמוד אותו וננסה להבין את ההיגיון בדרך של ההתנהלות שלו. ננסה מבין השיטין, כפי שהכתוב מתאר את התנהלותו, ללמוד על מידותיו, על חוכמו, על דרך התנהלותו, ולנסות להבין באיזה חוכמה יפה הוא עובד, ואיך הוא כיד ביד עם עזרה יחד מנסים לקדם את האתגר הגדול שעומד לפתחם באותם ימים, להביא את המציאות הבראשיתית הזאת שהיא מתנהלת ברמת צולעת, כפי שתיארנו כבר תקופת אחשוורוש, שלא רוממה את המציאות אלא אפילו דלדלה וסיבכה אותה, ואיך למרות הכל לא מתייאשים, מסתערים שוב ומנסים להזרים מחדש את כל הכוחות הנדרשים כדי שהמציאות תחזור ותתרומם ותגיע לאן שהיא יכולה וצריכה להגיע. כן.
למה זה כל כך צמוד, שני הספרים האלה?
למה זה צמוד?
ממש באותה שורה,
כי זה המשך ישיר. תראה, מתוך הכתובים מסתבר ש ספר נחמיה כתב נחמיה, הוא מתאר את הדברים שהם בגוף ראשון, זה דברים שנחמיה מתאר לעצמו. אבל זה רצף אחד, זה רצף אחד של התרחשויות. ואנחנו צריכים לפגוש גם את עזרא יחד עם נחמיה. זאת אומרת, זה לא שנחמיה עובד סולו, הם ממשיכים יחד, הם פה ביחד. נכון שהשלב הראשון נחמיה עדיין בבבל, בפרס, אבל כשהוא יגיע לארץ הוא יפגוש פה את עזרא והם יעבדו יד ביד. בסדר? כן.
מה זה
דרגיוש? לדרוש. בסדר? מה עוד? פרק א' בנחמיה. דברי נחמיה בן חחליה. והיא בחודש כסלו. עוד פעם כסלו, אתם רואים? התבייתו עלינו. עכשיו תראו דבר מעניין. אתם שמים לב לחודשים? עד עכשיו היה מספרים, נכון? עכשיו מתחילים לדבר על השמות שאנחנו משתמשים בהם היום, כי אנחנו זזנו קדימה. אני רוצה להזכיר לכם שהשמות של החודשים שאנחנו משתמשים בהם היום, מניין הגיעו אלינו? מבבל. עכשיו החבר'ה הגיעו מבבל, אבל זה לא קרה ביום אחד, זה היה תהליך. אנחנו מכירים גם את הדברים האלה מספרי חגי וזכריה, זוכרים? דיברנו שם על התאריכים, נכון? זוכרים? ואותו דבר גם פה. באמת מגילת אסתר כנראה היה שלב המעבר. החודש ה-12 הוא חודש אדר, חודש הראשון הוא חודש נישן, חודש העשירי הוא חודש טבת. בכלל המילה הוא זה משמעו, הוא, תרגומו, נכון? נכון? הדסה היא אסתר, הפור הוא הגורל, נכון? שימו את הדברים האלה, כן, הרבה פעמים. זה דרך אגב גם בתורה, כן? ההוא הזה מופיע גם בתורה. וזה, יש הרבה דוגמאות, לא נתחיל עכשיו לתאר אתכם בקטע הזה, זה מופיע גם בתנך חוץ לזה. אז ההוא, זה משמעו, כן? זה אותו דבר, אבל יש מקומות שזה באמת מסביר לנו את הדברים. ויש לנו, רוצה לדוגמה, תראה, פרשת מצורע, צרעת, תסתכלו בספר ויקרא, פרק י"ג. בואו תראו דוגמה, יש הרבה דוגמאות, אני לא רוצה לתת לכם עכשיו שיעור על ההוא וההואי, כן? כן? יש לנו את זה פה הרבה מאוד. הנה. אז הכתוב מספר לנו פה את הנגע, הצרעת. מראה נגע עמוק מאור, נגע צרעת, שנייה אחת, ואת יש פה את ההוא, תכף תראה, תראו פה את ה... מה זה? יכול להיות, מה בסוג ג'? טוב, אבל זה לא... זה, כן. מראה הנגע עמוק מאור בשרו, זה צרעת. אבל יש פה ממש הוא, תכף יש פה משהו, כן, שנייה אחת, תכף נמצא, יש פה משהו שזה הולך פה, הוא, היא, שזה ממש בא להגיד תרגום. משמעו, כוונה, הוא והיא, משמעו כך וכך. מה זה?
פסוק ו.
זה פסוק ו.
כף, לא כף, או יוד. נגע צרעת היא בשחיל פרחה.
לא, זה, אבל זה לא, 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 יש משהו אחר שם שזה, ההוא והאי שם זה ממש, אני זוכר פה, כן. לא, לא מוצא כרגע. יש פה, לא, אל תתקלו כל הוא והיא. זה, לפעמים גם הוא, היא אמרה וזה לא שום דבר, זה, כן, זה לא, הוא אמר, זה לא מיד הופך להיות, כי הוא אחשוורוש, הוא אחשוורוש. זה, צריך להיות שהמשמעות היא, זה מסביר אותו, כן. אני זוכר שיש פה, ויש פה עוד כמה מקומות.
כבר.
אני יודע, לא משנה כרגע, אני ממש בכבר. שפילה איננה מן האור, ואיקיה זה תוספת, זה לא... יש פה, אני לא זוכר, ברח לי פה את ה... יש עוד כמה, אני גיליתי הרבה כאלה, אני צריך לזכר את הרשימה, עשיתי פעם איזו רשימה כזאת של דברים. אז תדעו רק שזה תרגום. למה אני מספר לכם את זה? כי יש פה תהליך. בהתחלה קראו את שמות החודשים כמו פעם, כמו בתורה. היה שלב מעבר של מגילת אסתר וימי אחשוורוש, זה היה תהליך, אז אומרים גם את זה וגם את זה. ובימי נחמיה הדברים כבר התעצבו יותר, וכבר לא מספרים לנו בדרך כלל, אלא מספרים רק בחודשים המאוחרים יותר. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך. מה זה? זה היה לפני, אני מסכים. רק התהליך הזה הוא עובר, השאלה גם מתי כתבו את המגילה. אז אני אומר שוב, זה מתי שזה יתרחש. השאלה מתי המגילה נוסחה. או יכול להיות שהתהליך שם כבר התקדם יותר מוקדם מאשר בארץ.
המגילה נראית כאילו
שנכתבה בין איפשהו, מתי שנכתבה. בסדר, אני אומר שיכול להיות שבאמת היא נכתבה שם, ו... נבדוק את זה מבחינת הסדר, אני אומר שיש פה תהליך לעבור מהשמות הישנים, יש לעבור החדשים, ויש באמצע ביניים, כשאני תמיד נזכר בזה, היה שלב שהמטבע בארץ, אני לא יודע, אתם בטח כבר לא זוכרים את זה, כי נולדתם אחרי כל התהליך הזה, היה מטבע, היה פעם קראו לזה לירות, נכון? עד לפני, עד שנות ה-80 היה לירות, אחר כך עברו לשקל, אחר כך עברו משקלים לשקלים חדשים, כל פעם שמחקו אפסים בגלל האינפלציה, אז עשו שקל, אחר כך היה שקל חדש. עכשיו, אני זוכר שבהתחלה היו, שעברו, במיוחד מהלירות לשקלים, אז היה, קוצבים את המחירים, כך וכך לירות שווה כך וכך שקלים. זאת אומרת שאנשים, באמת, חודש 12 הוא חודש אדר. זאת אומרת שאנשים יבינו על מה מדובר. אז יש איזה מעבר. טוב, אז זה הערה טכנית. תשימו לב לחדשים, כי זה אומר משהו איפה אנחנו נמצאים. כשהספר נכתב בשלב מאוחר יותר, אז החודשים השניים מופיעים. ואם לא, אנחנו עדיין ב... מערכת של המספרים, כמו שאנחנו מכירים, דרך התורה כולה, מיציאת מצרים, ואנחנו מכירים את החודשים הבאים, באמת בספרים האחרונים יותר. הלאה, הנה הכתוב מספר לנו, דברי נחמיה בן חכניה, והיא בחודש כשלב, שנת 20, אנחנו בחודש כשלב, בשנה ה-20, למלכות ארתחשסתא, כפי שתכף נראה, ואני הייתי בשושן הבירה. מה הוא עושה שם? הוא בעל תפקיד. הוא שר המשקים, כפי שעוד מעט נראה. ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה. אז אח, יכול להיות אח ביולוגי, או אח, הוא אברהם אבינו, זאת אומרת, לא אב הביולוגי הישיר, אלא אחד מעמי, כן? בכל אופן, אדם שמאוד מאוד מקורב, כפי שתכף נראה, אל נחמיה, והוא גם היה מקורב עליו בהמשך, נראה את זה בפרקים הבאים, הוא ואנשים מיהודה. מוריי ורבותיי, הקשר בין ירושלים לשושן הבירה התקיים באמצעות אנשים שהיו מגיעים במסגרת תפקידם או במסגרת צרכי מזכר. תבינו, אנחנו היום באמצעות אמצעי הקשר המתקדמים ביותר, כל הזמן מעודכנים אונליין, דרך אימיילים ודרך אס-אמסים ודרך דיבורים, באמת מקצה העולם לקצה. אבל בתקופה העתיקה האנשים היו תלויים במה? בשיירות, בקשר פיזי. וכשאנשים היו מגיעים פיזית ממקום למקום, הם היו מעבירים אינפורמציה, והם היו מספרים, והם היו מדווחים. חוץ מזה שהם היו גם מסדרים עניינים כאלו אחרים, אבל הם היו מקור לשאיבת אינפורמציה אונליין. טוב, מה קרה? מה היה? היום אני לא צריך להגיע פיזית, אני יכול לפתוח ערוץ חדשות ולשמוע. יכול להיות שתקרוא, שקבל את התמונה המדויקת, גם את ערוץ 7, גם את ויינט, וגם, אני יודע, עוד משהו, קבל תמונה יותר מדויקת, כי אלה קצת מגזימים לפה, ואלה קצת מגזימים לפה, וצריך באמת יותר לדעת מה קרה, לעשות איזה שקלול של התיאורים. אבל בגדול, אם היה פיצוץ חלילה, או היה חגיגה גדולה, זה תדע. אם בדיוק זה היה ככה, קצת ככה, זה כבר עניין של מינונים. אבל על עצם התופעות אין בעיה, אתה יכול לראות את זה בכל המקומות, ושהייתה התרחשות בגדול כזו כזו, עם מי השם ולמה זה קרה, זה כבר פרשנות. אבל מה קרה? ברוב הדברים פחות או יותר קבל תמונת מצב די מדויקת. ואז אתה תלוי פה באנשים, והוא הישלם על היהודים הפלטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. איזה שבי? איזה פלטה? שומרים את המילים האלה, סימן שבארץ הייתה אינטיפאדה, היה איזה פוגרום, היה משהו, הייתה פה זו השתוללות, ונראה את זה בהמשך. זאת אומרת, שבין עליית עזרא בשנה השביעית, ובין עליית נחמיה בשנה ה-20, המצב הוא רע עוד יותר, לא רק בתחום הרוחני, כפי שעוד דיברנו כבר קצת, אלא גם בתחום הביטחוני, והיה מצב של ביזה, היה מצב של שבר. ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. זאת הייתה פה התנכלות מאוד מסיבית, התנפלות של האויבים, אותם צרי יהודה ובנימין שדיברנו עליהם כבר בעבר, ופה הם עברו מדיבורים ומכתבי שטנה לפגיעה ממשית, והמציאות הייתה קשה. מה זה? תראה, המלך תפקידו, אבל תפקיד לחוד ועובדות לחוד. גם התפקיד של המנדט הבריטי ושל הבריטים בארץ היה לדאוג לכך שהפורעים הערביים בתפרש פי א' ותפרש פי ת' ו-21, 29, 36, 39 וכו' וכו', היה תפקיד, סעוות, תפקיד. אז מה? גם עכשיו תפקיד הממשלה לדאוג שלא יזרקו פה אבנים, תפקיד הממשלה לזרוק כל מיני דברים, אבל תפקיד. אז יש דברים שנעשים מהתארגנות לא חכמה, יש כאלה שפעמים אומרים תלה, כשקצת ידפקו את הערבים את היהודים, לא נורא, זה שיהיה, זה הבריטים, כן? מה אכפת לנו? זה יעזור, ירגיע אותם קצת, שלא ילחצו עלינו יותר, כי אנחנו רוצים להישאר פה. המנדט היום להם שלהקים להם בית יהודי, אבל אם זה ייקח 200 שנה עד שלהקים להם את הבית, זה לא היה אסון גדול. אז זה בעצם היה רעיון. ובעצם כל המאומות הללו הכריחו אותם להתערב, כל המלחמות וכו'. זה מה שגם העיף אותם החוצה בסופו של דבר. במילים אחרות, הסיפור פה הוא סיפור של... עכשיו, אל תשכח, הם גם לא היו מעודכנים כל הזמן אונליין מה קורה, ועד ששמים את היד. והי כשומעים את הדברים האלה, ישבתי ואבכה ויתבלה ימים, ויצם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. גם זה דבר שאני רואה אצל נחמיה הרבה, תפילה. תפילה גם ל... כי הוא יודע שבסופו של דבר, כאיש ביצועי ומעשי, לכן אנשי ביצוע ומעשה מאוד צומחים על העשייה שלהם. והוא, בניגוד אולי לאנשים רוחניים, שבמהותם הם מתפללים כל הזמן וכו'. הוא איש ביצוע, ממדרגה ראשונה כפי שנראה, ועם כל זאת הוא איש מאמין ואיש שיודע, שבלי סייעתא דשמיא, הביצועיסטים הכי גדולים לא מצליחים. רק סייעתא דשמיא יכולה לגרום לכך שגם הפעילות תעלה יפה. והוא תמיד ילווה את עשיותיו לאורך כל הדרך בתפילה. והנה, ואומר, אנא השם אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאהביו ולשומרי מצוותיו. תהינה אוזנך קשבת ועיניך פתוחות לשמוע אל תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה, על בני ישראל עבדך. ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. חבול חבלנו לך, היינו חייבים לך משכון, ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. הוא יודע שהמציאות השפלה בתחום המדיני והצבאי היא פועל יוצא של מציאות רוחנית שלילית. ולכן, לפני שהוא עוד הולך לעשות מעשה ולתקן את שערי ירושלים השרופים, את החומה הפרוצה, ללכת לגונן על אחיו המותקפים, הוא יודע שהתיקון צריך לבוא קודם כל במוכנות ובהבנה ששינוי המציאות הרוחנית המעוותת, זה יהיה הסטארטר בשביל לתקן גם את המציאות הפיזית על גווני העבוד, יהיו בעיות נוספות מעבר לכל יהיה. באמת, הדברים קשורים זה בזה. לכן הוא מתחיל עם הטיפול בשבר הרוחני. זכורנה את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמלאו, אני אפיץ אתכם בעמים. ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם הקבצם, ואביא אותם אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. והם עבדיך ועמך, אשר פדית בכוחך הגדול ובידך חזקה. אנא השם, תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך החפצים ליראה את שמך. והצליחנה לעבדך היום, ותנאו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקל המלך. עד שהוא מתפלל, אנחנו כבר מבינים מה תוכניותיו ומה כוונותיו. הוא כבר בספה של הדברים, חוץ מתפילה כללית, לשינוי המציאות הרוחנית השפלה, הוא מבקש, כן, והצליחנה לעבדך היום. ויש לו תוכנית, כפי שדכם נראה, ותנאו לרחמים לפני האיש הזה. ומי האיש הזה? המלך. זאת אומרת, הוא משקל המלך, הוא שר המשקים, הוא אדם בכיר בממשל הפרסי. שר המשקים זה לא המלצר הראשי, זה איש להבטחת האישים. כי האיש אחראי להבטחת המלך. למה? כי הוא דאג שלא יראילו את המלך, כי בדרך כלל היו מערבבים לו במשקה איזה רעל, אחת הטכניקות להתנקל. שר המשקים זה האיש אמון על ביטחון השלטון, על ביטחון המלך. תפקיד מאוד, תפקיד אמון מאוד קרוב, תפקיד מאוד אחראי, מאוד נחשב. והוא מתכוון, כפי שעוד מעט נראה, לבקש או לנצל במרכאות את קשריו האישיים עם המלך, כדי לבקש לצאת, כפי שתכף תראו, בשליחות. הוא מבקש בעצם חופשה ללא תשלום מן התפקיד הזה, הרם, ולקבל תפקיד הרבה יותר פחות. מי שממונה מטעם המלך על פחוות יהודה, לצאת בשליחות לאומית, כדי לתקן את המציאות. הוא, בבחינת מי יודע אם נת כזאת הגעת למלכות, הוא יודע שהקשרים והכישורים שיש לו, יכולים לסייע לו להיטיב את המציאות ביהודה ובירושלים. והוא לא יושב מרחוק ומסתפק בתפילה, הוא גם מתפלל, אבל הוא צריך לצרף תפילה למעשה, כאיש מעשה כפי שאמרנו, ומעבר לתפילה הוא צריך להיות בשטח ולפעול כפי כישוריו, כפי קשריו, ולנסות לתקן את המציאות. והכן הוא מתכנן להופיע לפני המלך, והוא מבקש שתהיה לו סייעתא דשמיא, שבקשתה זו תענה. יותר מזה, זה כבר היה באיזה חודש כבר היינו קודם, מתי הגיעה לו האינפורמציה? בחודש כסלב. הוא מתכנן, וכמובן הדברים האלה לא התפרסמו בינתיים, זה היה תפילה בינו לבין אלוקיו. הוא לא מפרסם עדיין את תוכניותיו. ובפרק ב' בפסוק א', פאי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא, דהיינו עברו עוד מספר חודשים, ואז כבר אמרנו שחודש ניסן זה זמן טוב בשביל לצאת לדרך. וכפי שתראו בהמשך, הוא לא רוצה לצאת לבד, הוא כבר רוצה לקחת בהזדמנות זו עוד עלייה יחד איתו, הוא יעמוד בראשה, והם יצאו לירושלים. והוא גם רוצה להצטייד בסדרה של אישורים ורישיונות בהתאם לתוכניות שהוא רוצה לבצע. וכמו שלעזרה היו תוכניות מרחיקות לכת בתחום הרוחני, ועוד ביותו בבבל, בפרס, אז הוא ביקש את הרישיונות וקיבל אותה. כי תבינו, אני היום יוצא לדרך, מה שאני יכול לעשות עכשיו כאן, אני לא אוכל לעשות שאני אהיה שם. זה סיפור מסובך, אתה חייב לחשוב טוב טוב מה אתה צריך, כי אתה לא תוכל לשלוח אחרי פקס, ולא תוכל אחרי כן לשלוח לו אימייל, תאשר לי באימייל חוזר כך וכך. אם הוא לא יעשה דברים עכשיו ולא יקבל אישורים עכשיו, שהוא יהיה ביהודה, בירושלים, ויזכר שהוא צריך זה וזה וזה וזה, ייקח לו עוד כמה חודשים לשלוח ולקבל תשובה. זה יכול לקחת חודשים, יכול להיות חצי שנה, הלוך חזור כזה, ועד שיגיע. לכן מה שעושה נחמיה, עד שמגיע המועד שאפשר לצאת לדרך, ניסן, הוא עושה תוכניות, מה הוא רוצה לעשות. הוא לומד את השטח, הוא מבין את הבעיות, והוא מתכנן להגיע לסיטואציה שבה הוא יוכל לפרוס לפני המלך את הבקשה לצאת לדרך בראש עלייה ולקבל את המינוי של האחראי על יהודה וירושלים לפרק זמן. אני כבר אומר לכם עכשיו, תראו את זה בהמשך, הוא ביקש חופשה ללא תשלום לכמה זמן? 12 שנה. למה? כי עד שאתה מגיע לוקח איזה כמה חודשים, עד שאתה נכנס לעניינים, לומד את החומר, גם לוקח עוד חצי שנה. כשאתה מתחיל לעבוד ועד שמתחיל לבצע תוכנית, זה גם לוקח כמה שנים. אתה רוצה לייצב משהו, אם אתה בא לשנה, כן, עד היום הולך, תשמע, חבר'ה שיוצאים לשליחות לחול, אין לבוא לשנה, זה מינימום שנתיים. למה? כי עד שהגעת, עד שהתאקלמת בקהילה, עד שלמדת מה לעשות, עד שהתחלת לעשות, עד שבנית תוכנית, וואלה, עברה השנה. זאת אומרת, שנתיים זה מינימום בשביל שבנית תוכנית שתוכל לעשות משהו. בדרך כלל הולכים לשלוש שנים. למה? כי עד שבנית, עד שתייצב משהו, עד שתדחוף משהו, יש פרק זמן מינימלי. בעולם העתיק הכל מתנהל הרבה יותר איטי, הרבה יותר לאט. ולכן הוא מבקש 12 שנה. כדי להספיק ליצור שינוי משמעותי שגם יתעצב, שיהפוך להיות מציאותי. וזה בעצם מה שהוא מבקש. ואכן, כשהגיע חודש ניסן, לפרק ב' בפסוק א', והיא בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסתא המלך, יין לפניו. וישא את היין ויתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו. ובכן, התנהלתי לגמרי רגיל. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים? מתי אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב. משפט כזה יכול להיות, המשך המשפט יהיה, תלו על הגבוה 50. ועל כן, ואירע הרבה מאוד. ומה הוא עושה? הוא אומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושעריה הוקלו באש. לכן פה אנחנו מוצאים תכונה אופיינית מאוד לנחמיה. אדם בדרך כלל שמגיע לסיטואציה של מבוכה, של איך אומרים, איזו התנגשות, איזו מבוכה, בדרך כלל מה הוא עושה? מנסה לצאת ככה בעונות האצבעות מהשטח, ושלא ישימו לב, ומנסה, איך אומרים, להוריד ווליום, נכון? מה הוא עושה נחמיה? באופן שיטתי, תראו את זה בהמשך. שיש, אז הוא מנצל את הסיטואציה הדרמטית הזאת שנוצרה, כדי לקדם את העניינים. והוא אומר לו, כן, למה לא? למה אני עצוב? חלילה לא למלך. יש לי בעיה אישית מאוד קשה. זאת אומרת, הוא מנצל את זה בשביל לקדם את מה שיש לו בראש. הוא אף פעם לא ייכנס למצב של מבוכה, ומציאות של מבוכה שנוצרה או של תהייה, הוא יהפוך אותה למנוף כדי לקדם את מה שהוא רוצה. זה הברקה, שיטתיות באישיות שלו, שהוא במקום להתחיל להתנצל או לרדת על ארבע וכו', הוא אומר, אוקיי, באמת המלך מזהה נכון, אבל הוא לא מזהה את הסיבה הנכונה. חלילה לי עם המלך, המלך לעולם יחיה וזה, הבעיה היא באמת גדולה וקשה כפי שאתה מזהה, ואתה מזהה נכון שפניי עצובים, וזה בגלל שהעיר בית קברות אבותיי חרבה ושעריה הוקלו באש. בין אם זה אבותיו הביולוגיים, ובין אם זה אבות האומה, או עם ישראל, ארץ ישראל, זה הבית שלי. וכשיש הבית שלך שרוף, הבית שלך תקוע, אז אני עצוב. ועל כן הוא יצרף את הדברים האלה, והוא ינצל את הקטע הזה בשביל להתקדם הלאה. זה הפתיח. אם תמשיך השיחה, נעשה בעוד שבועיים. שבוע בחנוכה, שהפסקת אש, סובבים סביבונים, אוכלים סופגניות, וזה. עוד שבועיים נמשיך הלאה בנקודה הזאת. להתראות.